עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כוחה.
יכול להתפלל ביחיד ולטעום ולבוא לשיעור כדי להראות לרב יוסף, לרב, שלא מבטרים על השיעור. שאל רבנו יוסף שולם אלישיב, מה הפירוש? בשביל שאביי יעודד את הרב שלו, יהיה בעד רב יוסף, מותר לו לשפוך את דמו של רב אביה ככה? ולצעוק עליו, למה לא באת בשיעור וכו'. אמר רב אלישיב, הנושא לא היה למה הוא לא בא לשיעור. הנושא היה למה הרפאת אחרים. כשאחד לא בא לשיעור, נוצרת אווירה כזאת. מותר לא לבוא לשיעור. מותר לדבר באמצע השיעור. מותר להפסיד לימוד. מותר להיכנס באמצע התפילה. זה היה הנושא. זהו רבותיי מה שדיברנו. אדם צריך להרגיש אחריות, אחריות ציבורית. אני מסתגר בדברים האלה ורומת פה. אני רוצה לספר לציבור ש... מרן רבנו הגדול ביקש ממני בענוותנותו, אל תדבר עליי, מיותר, לא צריך. ואני שמע בקולו, מרן מבקש מכל הרבנים, אבל הרבנים לא שומעים בקולו, לא מתאפקים, אני שמע בקולו. אבל מוריי ורבותיי, אני רוצה איתכם לחשוב איזושהי מחשבה. תדעו רבותיי, כשאדם נמצא בתוך המאורעות, הוא לא יכול לפרש אותם נכון. רק כשהמאורעות עוברים, אפשר לראות את ההיסטוריה נכון. מה קרה? מוריי ורבותיי, הרב חידה אומר, תשים לב איפה שהתורה הסתובבה בכל העולם. התורה איפה היא התחילה? בחצי האי סיני. שמה קיבלנו את התורה, ושמה 40 שנה בני ישראל למדו את התורה, ומיצו את כל הניצוצות שהיו שם. מאז לא חזרה התורה לחצי האי סיני עד היום. אחר כך התורה הלכה לארץ ישראל. שם היה מרכז התורה, אחרי שנכנסו לארץ ישראל, בזמן מלכות דוד, מלכות שלמה. אחר כך ירדה התורה לבבל, שם היו מרכזי התורה בעולם, שם נתחבר התלמוד בבלי. ואחר כך שוב פעם חזרו לארץ ישראל, ושוב פעם הייתה התורה בפרס, ביוון, בזמן אלכסנדר מוקדון, בזמן אחשוורוש, הקדוש ברוך הוא סובב את התורה בעולם. ואחר כך הייתה התורה בצרפת, בזמן רשי ורבנו תם. ואחר כך עברה התורה לספרד, בזמן הרשב"א והראש. ואחר כך עברה התורה לאלג'יר, בזמן הריבש והתשבץ. ועברה התורה, אחר כך חזרה שוב פעם לאירופה, לפראג. איטליה הייתה מרכז גדול של תורה שנים רבות. בקושטה היה מרכז, במקנס היה מרכז, שנים רבות התורה הסתובבה בעולם והיו מרכזי תורה, ככה אומר הרב חידה, כדי שכל העולם ימצא ויוציא את כל הניצוצות, כדי שיקיים את כל העולם. אבל מוריי ורבותיי, בגלל הדבר הזה נוצר עוד משהו. נוצר שאלה לא מכירים את אלה, ואלה לא יודעים את אלה. בני מזרח לא ידעו את בני מערב, ובני מערב לא ידעו את בני מזרח. חכמי מרוקו ידעו את תורת חכמי מרוקו, לא ידעו את תורת חכמי גליציה. הישיבות ברוסיה, כל הישיבות שיש לנו היום מקורם ברוסיה, נוברדוג, גרודנה, פונוביץ', כולם באו מליטה. הישיבות לא הכירו את תורת חכמי מרוקו. נוצר מצב כזה שזה היה לבדו וזה היה לבדו. והקדוש ברוך הוא רוצה להביא גואל לישראל. תשימו לב מוריי ורבותיי, יש כאן היסטוריה. הקדוש ברוך הוא, לפני שלקח את הגואל, לפני שהביא את הגואל, החליט להחזיר לעם ישראל את כל התורה כולה, להראות את ההיקף, את העונק, את העומק, את היופי, את העוצמה של התורה הקדושה. בחר הקדוש ברוך הוא איש אחד בארץ ישראל, בירושלים, בבית כנסת היזדים בירושלים. מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, שזה לא סתם שאחד שידע הרבה, יש כל מיני מחברים, אלא מישהו אחד שלקח את כל התורה כולה וחיבר את האוהל להיות אחד, מזרח, מערב, צפון ומים, איבא את אם הסברה, איבא את אם המקרא, איבא את אם הדקדוקים, איבא את אם החקירות, איבא את אם הפלפולים, איבא את אם הנפקמינות. מי לא רואה בלוויין כל מוצאי שבת את חדוות התורה על פניו של רבנו הראשון לציון כשהוא מכריז, ויש לי פה 9 נפקמינה. איזה שמחה, יש לי 9 נפקמינה בחקירה הזאת. הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל, התורה שלנו ענקית, ענקית, ענקית. לקח איש אחד וחיבר עכשיו את כל התורה כולה. אבל אז נוצרה עוד בעיה. הרבה אנשים החליטו, גם אני הרב עובדיה. מה זה הרב עובדיה? הרבה ספרים, יש מחשבים. הרבה ספרים, הרבה ספק ספיקה, כללים, בתראה, גם אנחנו. ויש מילים יפות שיודעים להעתיק אותם, כל מיני משפטים יפים, בתחילת התשובה או בסוף התפילה, וגם אני. הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל, והעמיד לנו את מרן הראשון לציון, ליש כולל, ובכולל אברכים כותבים לפעמים תשובות, ואני אומר לו, תכתוב, זה. הוא אומר, לא, תבדוק לי קודם, מפחד שלא יצאו עליי בלוויין. הקדוש ברוך הוא העמיד לנו, שומר על התורה. מה התורה שלנו? זה אוסף ספרים? לאסוף מהמחשבים כל מיני דברים? התורה שלנו היא ענקית, היא קדושה וטהרה. ואם ידע הקדוש ברוך הוא שומר, שומר על התורה שלנו. יש גדולי דור ויש אחד בדרה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בהיסטוריה לאסוף, לאסוף את התורה מכל העולם. תחשבו אתם, באיזה ספר שוט בעולם, באיזה ספר שוט, בארץ ישראל או בכל מדינות העולם, נמצאים התורות של כל העולם, של כל העולם. של חכמי רוסיה, של חכמי מרוקו, של חכמי גליציה, של חכמי אמריקה. באיזה ספר בעולם? מי שפך את כל התורה כולה? ומרן רבנו בנו עומד על המשמר. יש גדול הדור ויש אברכים. ולא כל מי שיודע לכתוב או לעשות, מוריי ורבותיי, אנחנו מודים להשם יתברך ששומר על התורה שלו, ומעמיד רועים לעם ישראל, ומעמיד מנהיגים לעם ישראל בכל דור ודור. בעזרת השם, האילול הזה יבוא לנו לטובה ולברכה, ולתשובה שלמה, ולכתיבה וחתימה טובה, ועם התורה השלמה שלנו נקבל בעזרת השם, במהרה יגזור עלינו, משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
חזק וברוך לרב הגאון, מעוז ומגדול, מזכה הרבים, מקים עולה של תורה, הגאון רבי אליהו בר שלום, רבה של בת ים. הערב זה היורצת של אביו, עליו השלום, הגאון רבי יוסף בר שלום, זכר צדיק לברכה, שהיה מקורב מאוד למרן לפני 60 שנה. היינו שכנים ברחוב אלקנה, וכבר אז היה ממש צמוד לרב, היה אז פתחו את ישיבת אוהל מועד, אחר כך היא עברה לבית וגן. ראש הישיבה הראשון שהיה באוהל מועד, כדומני הראשון, זה היה חם יוסף בר שלום, עליו השלום, במקלט למטה. אני עוד למדתי בתלמוד תורה, ואחרי צהריים, מרן היה שולח אותי, לך תשמע שיעורים מחם יוסף. והייתי מתפעל מהבקיאות שלו, בשוטים, יודע, שוט זה, שוט זה, שואל ומשיב, מקיב איגר, רב פעלים, הבקיאות שלו הייתה נפלאה. ברוך השם, תחת אבותיך היו בניך. שמנו את הרב אליהו, ברוך השם, כרב עיר של בת ים, ועושה גדולות ומצורות. עוד נמשיך, עוד יעלה מעלה מעלה. עוד יעלה מעלה מעלה, עדי תורה לדירה, אמן. מחר, בלילה, ליל שני, אנחנו מתחילים להגיד את הסליחות. אשכנזים, הם עושים שבוע לפני ראש השנה. השנה, ראש השנה חל ביום שני, מה יגידו, יום אחד סליחות? אז הם מקדימים שבוע קודם. אנחנו כבר מתחילים כבר מבית אלול, מיד מחר בלילה עד בית אלול, מתחילים לומר את הסליחות. המקור שלנו זה לפני קרוב לאלף שנים, בתשובות של רבי גאון ורבינו יצחק אבן גיאת. הוא נולד לפני 980, 990 שנה, קרוב לאלף שנים, רבי יצחק אבן גיאת. הוא כותב, שמעתי שבקצת מקומות קמים מראש חודש אלול לומר סליחות. הטור מעתיק את זה בסימן תף קוף באלף, שבקצת מקומות נגים להגיד סליחות כבר מראש חודש אלול. היסוד של המנהג הזה, מאיפה יצא? טוב, זה כתוב ברבי גאון. מה המקור של זה? בגמרא, מסכת יומא, בדף ד', יותר בהרחבה, בתוספות, בבא קמא דף פבית עמוד א', שם מובא משה רבנו עלה למרום על ידי הענן, עלה למרום שלושה פעמים. פעם הראשונה עלה בו סיוון, יש אומרים זין סיוון, הלוקת, עלה לשמיים כדי להביא את התורה, והוא ירד בי' זין בתמוז, ואז הוא ראה שעשו את העגל מסכה ושבר את הלוחות. עלה למחרתו עוד הפעם הקדוש ברוך הוא למעלה כדי לפייס את הקדוש ברוך הוא. היה חרון אף גדול מאוד על עם ישראל, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, היה חרון אף גדול מאוד, עלה לפייס את הקדוש ברוך הוא. ירד בכפתת באב, עלה פעם שלישית באמצעות הענן ביום א' באלול, וירד ביום הכיפורים. זה 40 יום האחרונים שמשה רבנו עלה למרום וירד עם הלוחות הברית, לוחות השניות. אחרי שדש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. בפעם הראשונה שעלה למרום, עם ישראל התבלבל במספר הזמן, חשבו שכבר הגיע הזמן שמשה רבנו צריך לרדת, והנה הוא לא ירד. יצר הרע הראה להם למעלה, כביכול יש מיטה מרחפת, משה רבנו כאילו מת, והנה למעלה משה רבנו, גמרנו. לכן הם קמו ועשו רגל מסכה. הם פחדו שפעם שנייה דבר כזה לא יקרה להם. הלכו וגזרו תענית. כל עם ישראל התענה, ולמחרת הלכו כולם ביום הכיפורים י' בתשרי, הלכו לקבל את משה רבנו. הוא בוכה כנגדם והם בוכים כנגדו, שניצלו מעצת היצר, שברוך השם עבר כל 40 יום האלו, לא טעו בחשבון, והנה עכשיו משה רבנו חוזר עם לוחות הברית השני. ראש בחור, שמירו החמיו על עם ישראל, ראה את משה בוכה, עם ישראל בוכה, אמר להם, אני נשבע אני בשמי הגדול, שהיום הזה יהיה לכם יום בחייה של שמחה, לדורות ודורי דורות. ככה היה, סלחתי כדבריך, זה היה ביום הכיפורים, זה יום בחייה של שמחה, שאנחנו ברוך השם זוכים, ראש בחור מוחה לנו על כל העוונות. נמצא שמראש חודש אלול, שמשה רבנו עלה למרום בפעם השלישית, אלו ימי רחמים. אלו ימי סליחות, ולכן אנחנו אומרים את הסליחות כבר מראש חודש אלול, זאת אומרת במוצא ראש חודש, זה מחר בלילה, הנה נאמר את הסליחות. אשכנזים כמו שאמרתי עושים שבוע קודם, אבל רבנו אריזל הוא היה אשכנזי, רבי יצחק לוי אשכנזי, הוא נהג לומר את הסליחות יחד איתנו עם הספרדים מילה במילה, כך כותב בשער הכוונות, כך כותב בפרי עץ חיים, שאריזה למרות שהיה אשכנזי הוא אמר סליחות איתנו ביחד. לכן אנחנו מזמינים את כל האשכנזים שבוע ממחר בלילה בוא להגיד סליחות איתנו ביחד עם המגינות שלנו, כן? המגינות שלנו הכל להגידו איתנו ביחד, יעשו כמו שעשה רבנו אריזה. חתם סופר הוא חשב שאריזה היה ספרדי, הוא כתב חבל שלנו האשכנזים אין לנו אחד גדול כמו אריזה שבקבלה שיוכל לסדר את מטבע התפילה, נוסח ספרד, עם כל הכוונות, כל מילה ומילה, מה הכוונה, מה הסוד בדבר, כמו שיש לספרדים. אבל מה העירו לך אתה מסופר? מה אתה רוצה? האריזה על היה אשכנזים, מה אתה מחווה שלנו אשכנזים? אין. הנה יש לכם. אבל זה נוסח ספרד. להם יש נוסח אשכנז. הוא התכוון, יש חווה שלהם את המילים האלו של מה שתיקן וסידר רבנו האריזה. בכל אופן, הארי היה אומר סליחות איתנו ביחד. פשוט נודע ביהודה, גאון נביא חזקאל לנדו. הוא נשאל, האם אבל בתוך 30 על שאר קרובים, על אשתו, על אחיו, בנו, ביתו, או אבל תוך 12 חודש על אביו ואמו. האם יכול להגיד, להיות שליח ציבור בסליחות, ממחר בלילה יש לו קול נעים, יודע אם נגן טוב, הוא תוך 12 חודש לאביו, הוא יכול לומר שליח ציבור להיות או לא? לכאורה כתוב, אחד בני החבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. מידת הדין מתוחה עליהם, ולכן כל השנה הזו צריכים לשמור, צריך להיזהר. אז איך האדם הזה יהיה שליח ציבור, ויהיה ממיץ יושר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, להעביר את התפילה לקדוש ברוך הוא? הדין מתוחה על מידת הדין. ככה הוא נשאל, והוא עונה, אלו לא ימי דין, טעות. מראש חודש אלול עד יום כיפורים, אלו ימי רחמים. ימי רחמים, אז יכול להיות שליח ציבור גם מי שהוא אבל. ויותר מזה, הוא מוסיף שכבר כתב הגאון החתם סופר, שכל זה, מה שהיום מקפידים, שאדם שהוא אבל, אחד בני החבורה, תדקו החבורה כולה, לכן היו שליח ציבור, זה בזמנם. שליח ציבור היה מוציא לידי חובה את הרבים, היו הוציאים לידי חובה ממנו. מקשיבים ושומעים את התפילה ממנו. לכן הצליח שליח ציבור, שלא יעלה מדעת הדין מתוחה עליו. בזמננו, כל אחד ואחד פלל תפילת הלחש לעצמו. יש חזרת השץ, יש שליח ציבור, רק תקנה במקומה לא זזה, או על פי הקבלה, יש בזה עניינים גדולים, ולכן ממשיכים את העניין של החזרת השץ. אבל לא יוצאים בדו חובה בחזרה, כל אחד פלל לעצמו, אין בזה כפדה. לכן גם מישהו אבל, אפילו תוך שבעה מהאבלות, יכול להיות שליח ציבור. כך כותב הגאון החתם סופר, יש חולקים עליו. ונלל טירני בספר עיקרי הדת, גם כי בספר מסגרת השולחן, הם כותבים שאי אפשר אדם שהוא נמצא במידת הדין מתוחה עליו, כמו אבל תוך 12 חודש, אפילו שיוצאים מגזרת אבלות של שבעה, של 30 רגלים, יוצא ראש שנה וכיפור, יוצא מגזרת שבעה, אפילו להרחיב, עדיין הדין מתוחה עליו, ולכן לא יהיה שליח ציבור, גם בזמננו. כמותם, מרן כותב ביחות אבלות, סימן שין פה דלת, אם אין שם מי שיעלה שליח ציבור, יכול להבל, להתפלל, להוציא ידי חובה את הציבור. דוק מינה, אם אין מישהי שליח ציבור, אם יש מישהו אחר, אסור שיעבל יעלה שליח ציבור. זה בדיוק כמו שכותב עיקרי הדת, וכן סגרת השולחן. בא ערוך השולחן של הגאון הרב אפשטיין. יש ערוך השולחן, גאון אשכנזי, ויש ערך השולחן, גאון ספרדי. לפני 45 שנה, מרן נתן שיעור באיזה מקום, ואמר שערך השולחן היה גאון פי כמה מערוך השולחן. כל הכבוד לערוך השולחן, שהיה לו שפה יפה וביאר את הדברים, שיט אותה בצורה נפלאה, אבל ערך השולחן, אז היו כמה רבנים אשכנזים, בואו מדברו עם הרב, אתה פוגע, ערך השולחן, הרב אפשטיין, איזה גברה רבה. כן, כן, גברה רבה, אבל ערך השולחן יותר גדול ממנו, הרב לא חזר בו. היה ענק. הוא כותב שהמנהג בדבר הזה נגד דעת מרן. אנחנו קיבלנו אורות מרן. אבל אם זה מנהג קדום, לפני שפשטו אורותיו של מרן, עושים כמו המנהג. יש כמה דוגמאות לדבר הזה. כמה פעמים הזכרתי את זה פה בשיעור, כמו למשל כפרות. לפי דעת מרן, לא עושים כפרות. זה דרכי אמורי. מנהג פשוט שעושים כפרות. מור אביב, חמוסף עליו השלום, הוא היה שוחט של מרן, כל שנה ושנה מרן היה קורא לו, בערב כיפור, הוא היה בליל ערב כיפור, הוא היה שוחט לרב את הכפרות. זה נגד דעת מרן, אבל זה מנהג קדום. מנהג קדום, קודם שפשטו ראותיו של מרן. זה לא נקרא נגד מרן. כי מרן בעצמו כותב בהקדמתו, לא באתי לעקור מנהגים קדומים שפשטו קודם שפשט חיבורי השולחן ערוך. אז הוא מסכים עם זה, שאם יש מנהג קדום, שקודם שפשט השולחן ערוך, לעשות כמו המנהג. אז זה לא נקרא מנהג נגד מרן, אלא גם מרן מסכים בדבר הזה. רק הפשטות, על פנה זה נראה כאילו זה נגד מרן. מרן כותב שלא לתקוע תקיעות במוסף של ראש השנה בלחש, רק בחזרה. המנהג שלנו פשוט, תוקעים גם כן בלחש, לא רק בחזרה. זה נגד מרן. כי מרן בעצום מסכים שמנהג קדום עושים כמו דעת מרן. כמה פעמים הסברנו את זה, צריך שיהיה מנהג קדום כאן, בארץ ישראל. יש לך מנהג קדום במרוקו, בתימן, פרס ומדי, יש לך מנהג קדום, לא מתחשבים מזה, אלא באו לארץ כמה כמה בטיל, מנהגי ארץ ישראל. אם כאן, במקום הזה, יש מנהג קדום, עושים נגד מרן. בא עריך השולחן ואומר, תדע, יש מנהג קדום בארץ ישראל, שהאבל עולה להיות שליח ציבור, גם בסליחות וגם כל השנה כולה, עולה שליח ציבור, שבתות, חגים, אין באיזשהו בעיה, נגד מרן. כך הוא כותב. הרמה, הוא חולק על מרן שם, שין פדלת. הוא כותב שיותר מעלה יש בשליח ציבור מאשר קדיש. וקדיש זה נתקן להמון העם, אלו שלא יודעים להיות שליח ציבור, או יושב ותעסוק בתורה. אבל תורה, וכן שליח ציבור, זה עולה הרבה יותר מאשר קדיש. וכן הרמה חלק על מרן. אז אומר לך איך השולחן, המנהג שלנו בדבר הזה כמו דעת הרמה, לא כמו דעת מרן. בבית לחם יהודה היה לפני כ-200 שנה. הוא כותב לחלק בין אבל עליו והם, שבאמת זה 12 חודש הדין מתוחה עליו, לבין אבל על אח ואחות, או בנו, ביתו, אשתו, השאר קרובים. הוא מחלק ביניהם. אבל לא צריכים להגיע לזה. יש לנו את החילוק של החתם סופר. למיטה דה מסתברה, תופסים את זה לעיקר, את החתם סופר הזה. שיש לחלק בין זמנם לבין זמננו. זמנם, השליח ציבור היה מוציא ידי חובה. איך ייתכן שאדם שהדין מתוחה עליו, הוא יוציא ידי חובה את הרבים? לכן, בזמנם, מרן כותב, שלא יעשו, לא יהיה שליח ציבור. בזמננו, הנה חינמי. גם אם יש שליח ציבור אחר, שהוא לא בתוך שנה, ודע לפלל טוב, אפילו לכי, אבל תוך שנה או תוך 30, יכול להיות שליח ציבור, כי לא מוציאים ידי חובה. זה עיקר הסברה. אתם צריכים להגיע לספרות מן הקדום, או לחלק בין אב ואם ובין שאר קרובים, לא צריכים להגיע לכל הדברים האלו. אלא החילוק של החתם סופר, זה מיטה דמסתברא, ככה תופסים את זה. אבל צריך לדעת, למרות שהיום חזרת השץ, זה רק מנהג אבותינו בידינו, כל דבר שבמניין, אין בדין אחר יכול לבטל אותו, אין כן גדול ממנו בחמה במניין, אם אין לנו את זה, גם על פי הכוונה, כמו שאמרתי, אפילו אחי, צריך לשמור טוב בחזרת השץ, שלא לדבר, לא לפטפט. לא ללמוד. נראיתי כמה חכמים, אפילו דיינים, שיושבים, אנחנו פעילים מנחה בכנס דיינים, אני רואה אותם עם ספר, יושבים ולומדים. למדו את זה מהישיבות. היה בחברון, לפה נביא את שיעור כללי, ואחרי השיעור, מי יכול להתרכז? הרב אמר כל מיני חידושים, כל מיני פצצות, והם הולכים לעיין לראות, הפצצה הזו נכונה, לא נכונה. הראש עליהם היה בלימוד. לכן, הרבה ישיבות עשו מנחה קצרה, בגלל הדבר הזה. אם נעשה חזרה, הרבה לא יקשיבו. אפילו הרבנים, ראשי הישיבה, לא יכולים להקשיב. אבל זה לא טוב. מי שזכה להכיר את מרן, ועקב אחרי הנהגות שלו ראה, הרב מעולם לא למד באמצע החזרה. מביאים לו ספר חדש. אולי יסתכל על השער, יסתכל על הכיחה של הזהב, ככה. אבל לעמיק ולשיח דעתו מן החזרה, הרב מעולם לא עשה את זה. ולא רק זה. כשהרב היה רואה מישהו מדבר באמצע החזרה, הרב לא היה מצחן בעיניו. היה דופק בשולחן, אני מדבר איתכם עוד לפני 50 שנה. דופק בשולחן ורומז להם. נכון שהחזרה לא בא להוציא ידי חובת הרבים, כמו שלפני כן הסברתי. וסוף סוף, מנהג אבותינו בידינו, צריך שכל הציבור יטה אוזן, ויענה בחור ברשמו, ויענה אמן. יש קהילות של תימנים, חלק מהתימנים, אולי גם כן חלק מהלטאים, אני לא מכיר בדיוק, שלא אומרים בחור ברשמו. לא כתוב בגמרא להגיד בחור ברשמו. זה הראש הנהיג את זה. הטור כותב שאבא שלו הראש, הוא הנהיג את זה, וזה מראה משחן ארוך בסימן קוף קף דלת, ללכות חזרת השץ. מראה נביא שכל ברכה שאדם שומע פי המברך, הרי הזכרת שם השם, כשם השם יקרא, אבו גודל אלוקנו, אומרים ברכו ברושמו. חלק מהתימנים לא אומרים ברכו ברושמו, עונים רק אמן. חלק כן עונים, אנחנו הספרדים כן עונים ברכו ברושמו. צריך לשים לב. שאני הציבור ברוך אתה השם, יפסיק שנייה אחת, שיענו ברוך הוא ברשמו, ואחר כך מגן אברהם, אחר כך מהי האמיתים. לא יבלע את זה מהר, תספיקו לענות ברוך הוא ברשמו, וגם אמן. ולא ידברו באמצע חזרה. כשהרב היה רואה אחד שמגזים מדבר, היינו פעם בדיל, בניו ג'רסי. היה שם איזה רב אחד, שהיה יותר מדי קפדן, חלבי. חלבים יש ביניהם קפדנים, אתם יודעים, ככה מקפידים. והיה שם איזה רב חלבי אחד, והיה צועק על האנשים, שבאמצע החזרה מדברים, וזה, היה מסתובב וצועק עליהם, אנשים היו נפגעים, שהם הגבירים גדולים, שמחזיקים את העולם בישיבות, וזה בא וצועק עליהם, אני זוכר אחר כך הרב, לקח, בחילה כבוד הרב, זה לא דרך ככה, גם אני לא אוהב את זה, שנראים אמצע החזרה, אתה גם תיקח אותו אחר כך למשרד, דבר על ליבו, תסביר לו, זה אדם מכובד, אדם שמחזיק את העולם בישיבות, מיליונים נותן עולם בישיבות, תחת הצעק עליו, וכולם צעק עליו, וכתוב בשולחן ערוך, מי שדבר באמצע החזרה, גוערים בו, מרן כותב, אז הנה גוערים בו, מרן, מה גוערים בו עכשיו? תגר בו אחר כך במשרד, לא אתם גוערים בו, רב היום דבר על ליבו, או שדופק בשולחן, דופק בשולחן באופן כללי, שיהיה שקט, אבל לא להעליב, יש, כולם מכירים את הגמרא, רבה מציעה בדף נוח, דף נונחית, נוח לא לאדם, זה שרוצה לזכור, הנה, דף נונחית, נוח לא לאדם, שיפיל עצמו בכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. יש כבשן אש, גחלים, מדורה של הגבעומר, תזרוק את עצמך לתוך כבשן האש, ואל תעליב את חברך. כמה זה חמור הדבר, שאדם צועק על חברו, מעיר לחברו ומעליב אותו. אבל האמת, אנחנו רואים בעולם הישיבות, בפרט, המשגיחים לפעמים צועקים על הבחורים. או בתלמודי תורה, יש מלמדים, מורים, שצועקים על התלמיד. זרוק המראה בתלמידים. בגמרא בכתובות, בדף קופגים על עמוד א' למטה, הגמרא אומרת, זרוק מראה בתלמידים, רב, אסור שיתנהג כמו חבר עם התלמידים, אלא זרוק מראה בתלמידים. צועקים על התלמידים, לפעמים מביישים אותם, אומרים לאחד, תגיד לי, מי שעבר את הדבר הזה? לא את הלוחות, כן? מי שעבר את הדבר הזה? אם לא תגיד, אעשה לך, רב, תביא פה כבשן האש, אני אפיל עצמי ואני לא אגיד לך מי שעשה את זה, אני אעליב את חברי. אתה רוצה אחר כך בני בנך אגיד לך, אבל לא ברבים. אבל היום לא עושים ככה, היום מביישים לכאורה, איך עושים דבר כזה? יש תשובה לכך, הרמב״ם, בפרק ו' מלכות דעות, הלכה ח', כותב הרמב״ם, צריך אדם להיזהר מאוד שלא לבייש את חברו ברבים, בין קטן בין גדול. זה קטן בגיל 10, זה... לא, צריך להיזהר מאוד שלא לבייש אותו. משיך אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים ודברים שבין אדם לחברו, אבל בדברי שמיים, אם לא חזר בו בסתר, זאת אומרת פעם אחת דיבר איתו שיחזור בו, שתנאי קשורה, לא חזר בו בסתר, מחלימים אותו ברבים, ומפרסמים חטאו, ומחרפים אותו בפניו, ומבזים ומקללים אותו, כמו שהרב עשה פעם ארור יססרית, כן? מקללים אותו עד שיחזור למותיו, כמו שעשו כל הנביאים בישראל. זה לשון הרמב״ם. בן אדם למקום, זה דבר כזה, אין חוכמה ואין תבונה ואין נצא נגד השם. מה שכתוב שיפיל עצור כבשן האש, זה בן אדם לחברו, אבל לא בן אדם למקום. לחבישנו אומר ששם מדובר בסתר, אבל לשון הרמב״ם לא משמע כמו הלחם משנה. מחלימים אותו, מביישים אותו, בסתר, זה דוחק. יש ריבש, רבי יצחק בר שישת, תלמידו של הר"ן, לפני כ-600 שנה, קצת יותר. הוא כותב בסימן קע"א, דרך רבותינו להפליג ולהגדיל גודל העבירה, זה להחיק את האדם מן העבירה. זה לא כפשוטו, נוח לו לאדם שיפול לכבשן האש, ולא ילביא פני חברו ברבים, זה כפשוטו. תקפוץ לאש ולא תעליב את חברך. זה לא. זה היה ראוי שככה יהיה, היה נוח שככה יהיה. אבל באמת לא. חל למעשה, אדם ככה יעשה? וזה נקרא מעבד עצמו לדעת. התוספות, בסוכה בדף יוד, הבינו את זה כפשוטו. שאדם צריך להפיל לעצור כבשן האש, לא עליו את רחבה ברבים. ביבי עומר, חלק ו', יש שם התשובה בעניין קידוש השם. והרב תפס את דברי התוספות, הביא עוד כמה ראשונים, כמו התוספות, כפשוטם. פלא, ממש פלא, צריך עיון. אולי מהמדורה החדשה הוסיפו את זה, לא בדקתי. יש מאירי, מאירי ב... הסוטה שהזכרתי, הוא כותב, דרך צחות אמרו חכמים, נוח לו לאדם שיפיל לעצור כבשן האש וכו'. מה זה דרך צחות? דרך צחות, זאת אומרת, זה כאילו מליצה. תדע, היה יותר עדיף שיפול כבשן האש ולא יעליב את חברו ברבים. אבל זה לא ממש לדין. רואים שהמאירי זה לא בדיוק כמו התוספות. אלא לפי המאירי זה רק, זה מתאים לדברי הריבש. כתוב, כל המספר לשון הרע, ראו להשתיכו לכלבים. לא רק זה, המספר לשון הרע, מגדיל עוונות, כמו עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים. עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, זה ייהרג ואל יעבור. גידו לאדם, תספר לשון הרע על פנוני, מה אתה יודע? מה, אני אעבור על עבודה זרה, שפיכות דמים, על עריות? לא, ייהרג ואל יעבור. יש כבשן האש, תגיד לשון הרע, אתה לא רוצה? זרוק אותך כבשן האש. שיזרוק כבשן האש ולא יספר. לכאורה זה כך. לך הגמרא אומרת. אומר לא, דרך צחות אמרו ככה רבותינו. יש מקום אחר, אמירי כותב, דרך הערה, אמרו כן. אותו דבר, אותו עיקרון, דרך צחות, דרך הערה, זה לא דרך של הלכה. היה ראוי שככה יהיה. באמת, אין לך ברירה. אם רוצים להרוג אותך עם אקדח, תספר לשון הרע. אם לא נהרוג אותך, שספר, אין מה לעשות. כפי שכתוב, ראו להשליכו לכלבים. מה נעשה? ניקח את זה בעל לשון הרע, ניקח אותו ונזרוק אותו לכלבים, שיאכלו אותו הכלבים. זה ראוי ככה להיות, דרך צחות. אבל לא שככה אנחנו נעשה. בפרט, שלא כל דבר זה נקרא לשון הרע. יש לנו ספר, החפץ חיים, של בעל המשנה ברורה. הוא עשה לנו את החיבור הזה, חיבור עצום ורב. הציל את עם ישראל מהמון החמור הזה של לשון הרע. אבל צריך לדעת שלא כל דבר זה, יש בזה לשון הרע. שבנו פעם בשולחן, סעודה שלישית, אצל מרן, זכר צדיק לברכה. ואחד מראשי העסקנים, אני לא אקור בשמו, דיבר משהו שלכאורה נראה לשון הרע. כמה אחי, אחד האחים, החיל להגיד, לשון הרע, לשון הרע. אז כן, הוא כולו נהיה אדום. לכאורה כן, לשון הרע. הרב שתק. אני אמרתי, אבא, סליחה, לפי הרמב״ם, זה לא נקרא לשון הרע. איפה הרמב״ם? בפרק ו' מלכות דעות, תביא נראה. קראתי מהשולחן, הלכתי לספרייה, הבאתי לרב את הרמב״ם. כותב הרמב״ם, כל דבר שנאמר בפני שלושה, השלושה אחדים יודעים אותו, ולא מתכוון לפרסם אותו יותר, אין לו כוונה, יש לו ללחם במישהו מסוים, בוא נפרסם אותו, בוא נעשה עליו כל מיני דברים. לא, אלא מספר את הדברים כמו שהיו, ותוך סתם סיפרו את הדברים בעלמה. אין בזה לשון הרע. זה הרמב״ם מפורש. אותו אחד סיפר למרן דבר שידעו את זה. זה היה כתוב בעיתונים החינוניים. היום מצלנו הרב גם דתיים, חלק מזה קוראים. אני נכנסתי פעם איזה רב גדול אחד, ראש ישיבה אחד, נכנסתי לבית שלו, נראיתי השולחן שלו ידיעות אחרונות, הזדעזעתי לראות דבר כזה. אבל רואים את זה אנשים, נכון? התפרסם הדבר, מילתא דמתאמרא בהפה תלתא, לתנא בשום משנה בישה. חפץ חיים מביא את זה. מביא שדעת רש"י שזה אסור. כל פנים אבק לשון הרע יש בזה, וזה אסור. מביא את הרמב״ם, פלפל בדברי הרמב״ם, אם דווקא אחד מהשלושה סיפר, או אפילו אחד אחר סיפר, מה זה לא מתכוון להעבירו יותר, לא מתכוון לפרסם יותר, פלפל בזה, השאיר את הרמב״ם קצת עמום, לא ברור, ופסק כמו רש"י. אבל אתם יודעים שרש"י הוא פרשן, והוא לא פסקן. זה לא הרב כותב את זה, זה כתוב בבי עומר, כן? ותקפו את הרב פעם, איך אתה דבר כזה, אתה אומר רבנו רש"י, רבן של ישראל, אתה אומר עליו פרשן ולא פסקן? אבל זה מאירי. מאירי, אחד מהראשונים כותב, לפני כ-700 שנה, כותב על רש"י, תדע שרש"י לא נחת לפסוק את ההלכה בפירוש הסוגיה, אלא בא לפרש את הסוגיה. כמובן שרש"י היה פוסק הלכות, יש ספר הפרדס לרש"י, יש ספר האורה, יש כמה מחזור ויטרי, יש לו כמה פסקים לרש"י. אבל כשהוא פרש את הסוגיה, הוא לא נחת להלכה למעשה. רש"י פרשן, כותב הדרישה שגם התוספות פרשנים ולא פסקנים. צריך לומר, לא מדובר שהם נחתו להלכה כמו רבנו תם, אלא שבא לפרש את הסוגיה, ואם תומר ויש לומר, זה הכוונה שזה רק פרשנים ולא פסקנים. אז רש"י פרשן ולא פסקן. פירוש הסוגיה זה לא הלכה למעשה. הרמב״ם זה הלכה למעשה. הרמב״ם קיבלנו הוראותיו. הוא היה מרד דעתרה בארץ ישראל, כמו שכותב בית יוסף, בהפקת אוכל בסימן י' בסימן למד ב'. הוא היה כאן מרד דעתרה, הגאון החזון איש. הוא תמע על מרן לבית יוסף. אחד הכתבים שלו. איך מרן חלק על הרמב״ם? הרי הרמב״ם היה מרא דאתרא בארץ ישראל. למד מכאן שדין של מרא דאתרא זה רק חיים חיותו של המרא דאתרא. אחרי פטירתו אין דין של מרא דאתרא. זה החזון איש. הערנו עליו אחר אלף המחילות. אתם יודעים איזה חזון איש. פר הדור והדורו. אבל דקה של תורה. נעלה ממנו תשובת הרשב"א. חלק א', סימן רש נון ג'. שם הוא כותב על הרמב״ם, שהרמב״ם נחשב למרא דאתרא. שם הוא נשאל, אחד שרוצה להחמיר נגד המרא דאתרא, הוא יכול להחמיר נגד המרא דאתרא? ואז הוא מביא דוגמה, הוא רוצה לתפוס כמו דעת רי, התוספות, נגד הרמב״ם. שהרמב״ם היה אצלנו מרא דאתרא. 150 שנה היה בזמנו של הרמב״ם לזמנו של הרשב"א. בערך היה הרבה שנים ביניהם. זה היה אחרי פטירתו של הרמב״ם, והנה הוא קורא לו מרא דאתרא. יש עוד כמה הוכחות, גם שבטי גיבורים בעבודה זרה, בדף זין עמוד א', גם שם מבוהר שדין של מרא דאתרא ממשיך, אם הציבור קיבל אותו עליהם, ממשיך גם אחר כך. אז אנחנו עושים ככה השולחן ערוך, מרן בית יוסף, יש לו דין של מרא דאתרא, גם אחר פטירתו. בכל אופן, מה שאמרתי, אני חוזר בחזרה לעניין של ראו לשיכון לקביעין, לשון הרע, דברים אלו. רמב״ם היה מרא דאתרא. אז נכון שיש לנו חפץ חיים שכותב להחמיר בזה, אבל מי שמקל יש לו מה לסמוך. לפני כמה שנים מישהו תרם לנו לשיעור, היה לי שיעור לפני 40 שנה, כנסת הגדול, חפץ חיים, יודע, 10-15 כרכים, בתנאי שתלמדו כל יום אחרי השיעור חפץ חיים. התחלנו לקרוא את החפץ חיים אחרי השיעור, האמת היה קשה. התחלתי להגיש שכולנו חסרנו רשעים. כותב מלאך המגיד שברא אותו בית יוסף בכוח תורתו, הוא אומר למרן הבית יוסף, מי שמדבר לשון הרע, כל העבירות של, של בעל לשון הרע, שדיברו עליו לשון הרע, עובר אליו, כל המצוות שהוא עשה עובר השני. אתם יודעים מה זה? זה מקדם אותו חוות הלבבות, מקדם אותו. אדם טרח, בא לשיעורי תורה, כמו שאמר הרב, חזק את הציבור, זיכה את הרבים, והכל הולך לשני. דבר לשון הרע על מישהו אחר, בא לשמיים, עשית ארמון כזה, ארמון כזה, מה זה ארמון כזה? לא עשית שום ארמון, אתה עשיתי. דיברת לשון הרע עליו, הכל עבר אליך. זה מלאך המגיד, אומר את זה לבית יוסף. קדם אותו, כמו שאמרתי, לחוות הלבבות. ראיתי את הדברים האלו, הציבור נשבר, הציבור. רואים שנכשלים כמעט כל יום, כל שיחה נכשלים לשון הרע. אז רגעתי אותם. אמרתי, טוב, מה שנותנים חפץ חיים, זה טוב מאוד. זה מחזק ביראת שמיים, זה מחזק בלשון הרע. אבל תדעו, כל דבר שנאמר בפני שלושה, לא מתכוון לעבירו, אלא סתם ספו דברים בעלמה, מותר, אין בזה לשון הרע. היה חפץ חיים מחמיר, הוא פסק כמו ראשי. אנחנו עושים כמו דעת הרמב״ם. הרמב״ם היה מראה דעת רע. טוב, כל זה אני הצטרפתי לגבי מי שדבר לשון הרע, מגדיל עמונות, כמו עבודה זרה. זה אומר הריבש, דרך רבותינו להגדיל חומר האיסור, מגדיל עוונות כמו עבודה זרה שחודמי בגילוי הראיות. זה ממש ככה? לשון הרע? לא. ראוי לשחול לכלבים. כתוב בגמרא בסנהדרין, המחליף דיבורו כאילו עובד עבודה זרה. אדם סיכם משהו מחבר שלו, לא עשה קניין. הוא חוזר בו, בדיני עוונות. בית הדין רואה, נכון? הוא לא עשה קניין, לא שום דבר, יכול לחזור בו. אבל מחליף דיבורו כאילו עובד עבודה זרה. מה לעשות? שפיל עצמנו כבשן האש, ירק ועל יעבור, כמו עובד עבודה זרה. לפי הריבש, לתש הפיר. כתוב בזוהר הקדוש, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אסור להסתכל לפניו שאדם שכועס, בשעה שכעסו. עכשיו עובד עבודה זרה עכשיו. גידו לאדם תכעס, ואם לא, יקרו בפניו בגד ששיראים, כמו הגמרא בקידושין, יקרו בפניו כדי שיכעס, ירק ועל יעבור, זה עבודה זרה. כתוב בזוהר הקדוש, כאילו עובד עבודה זרה, ירק ועל עבור. אז זה הפירוש, ירק ועל עבור? לא. לפי הריבש, סימן קופה א', דרך רבותינו להגדיל חומר האיזור. כל מי שלא מבקר את החולה, כאילו שפך דמים. נו, כל אחד ואחד שיש לבקר את החולים, יעשה ביקור חולים. ודרך אגב, גם היום בזמננו, שיש בית חולים, ואדם מאושפז, ומטפלים בו, מביאים לו מה שצריך להביא, מנקים, לידו הכל, גם בימינו יש עניין ללכת לבקר את החולה, אם זה קרוב משפחה שלו, ידיד שלו, ילך לבקר. אדם רואה את החולה מתרגש, מחמור רחמיו עליו, מפלל עליו. לא דומה שומע שפלוני קיבל התקפת לב ומצא בטיפול נמרץ, לבין כשהוא רואה אותו, רואה אותו בעיניים, מחמור רחמיו עליו, ולכן גם היום בימינו יש מצוות ביקור חולים. כשמרן זצ"ל ביקר אצל ידידו, גאון הרב צאן אבא שאול, שקיבל את האירוע המוחי בשנת תפשין מ"ג הראשון. אני התלוויתי יחד למרן, אחר מציון היה כבר מאירוע המוחי, לא. אחר תפס את היד שלו, אב לידיו והוקמה, אב לידיו והוקמה. הוא היה מטפטף דמעות, מטפטף דמעות. נכנסנו אחר כך למעלית, שוב, הרב היה ממשיך, ממש, אתה רואה אותו, אתה מתרגש, אתה רואה אדם ככה חולה, ככה מצב כזה נמצא, לכן גם היום בימינו, למרות שיש מי שיטפל בו. יש אחיות, יש אחים, רופאים, מטפלים בו. אתה לא צריך לעזור לו לטפל בו, אבל כדי להתפלל עליו. אז כתוב, כל מי שלא מבקר את החולים, כאילו שופך דמים. אז זה כפשוטו, שופך דמים, ירק ועל יעבור, כאילו רוצח? לא. אלא הכוונה היא, זה חמור מאוד, כאילו הדבר כזה אתה עושה, זה כאילו. דרך הבתים להפיק חומג האיסור. כתוב עוד, נהנה מן העולם הזה, בלא ברכה, כאילו מעל בקודשי שמיים. שמיים שמיים להשם, וארץ אתה לבני אדם, ארץ יתנה לנו. להשם הארץ ומלואה, קדוש ברוך הוא, הכיצד, כאן קונה ברכה, זה להשם הארץ ומלואה, כאן חה ברכה, ארץ אתה לבני אדם. לכן כתוב, נהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו מעל, עונן. אדם שמתר מותר לפניו, הוא יכול לאכול, כתוב מפורש בהלכה, בגמרא וגם בשולחן ערוך, הוא יכול לאכול, לשתות, לאכול, וכמובן אסור לו לברך. אפילו מסר את מיתו לחברה קדישה, יש כמה טעמים בירושלמי, זה כמו לועג לרש, או ראוי שיהיה דואג ודואג, כמו שכותב הראש כותב, לכן אפילו מסר מיתו לכתפים, לחברה קדישה, לא מברך. מה הוא עושה? הוא אוכל בלי ברכה. איך זה? הוא אוכל קודשי שמיים, כאילו מעל. הרי האבל, העונן, הוא פטור מצוות עשה, אבל לא מי לא תעשה. הוא יכול לאכול חזיר, יכול לאכול בשר וחלב, חייב ולא תעשה. אז איך הוא עושה דבר כזה? על כוחך זה גוזמה. רבותינו דרכם להגזים ולהגיד, תשמע, מי שאוכל בלי ברכה זה כאילו מעל, אבל לא ממש מעל. יש מאירי מעניין, שמשמע מאירי שאם היה בית המדרש קיים, היה צריך להביא קורבן מעילה. זה פלא, המאירי הזה. ראיתי את המאירי, דבר פלא, חידוש. אבל פשטות, מה שאמרה הריבש, דרך רבותינו להדיל חומר האיסור, שנה לעזה לבחה, כאילו מעל, זה כאילו מעל, אבל לא באמת מעל. אם היה באמת מועל, איך העונן היה אוכל בלי ברכה? ברוך אתה עדיני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל אופן, גם לגבי חזרת השץ, שאדם מעיר לחברו, לא ישפוך את דמו. כמו שסיפרתי לכם על עיר דיל, לא ישפוך את דמו, ייקח אותו אחר כך לצד, יעשה את פוקו שולחן, אופי כללי, ואם זה לא עזר, קרא לו אחר כך, יש אנשים שמזזינים בדבר הזה, פטפטים באמצע החזרה, וזה דבר, דבר לא טוב, בפרט בני תורה, תלמידי חכמים, צריך לתת דוגמה אישית, יושב באמצע החזרה, לוקח משנה ברורה, ולומד, מחמאים משנה ברורה, ברור הלכה, תשים לב, תענה בחור ברוך שמו, תענה אמן, נגיד שהוא לומד תורה, אבל מה עשו אנשים המון עם, ימידו ממנו. הוא זה לומד תורה, זה אחר כך פטפטו, דברים דברים בטלים. לכן גם בדברי תורה צריך להימנע בדבר הזה, להתאפק. גם זה, 5 דקות, 6 דקות, אדם מתאפק, ישמע, להקשיב, ילכו ברשמו ולענות, אמין. אז אמרתי שהיום שלא מוצאים ידי חובה, אבל תוך 12 חודש, 30 יום, יכול להיות שליח ציבור. ועד הרבה, זה ברם מזכה הבא. הוא מרים את, את אבא שלו מדרגה לדרגה. גם הקדישים, כל קדיש, כתוב בזוהר הקדוש, כל קדיש אדם ניצול מגיהנום שעה וחצי. תעשו חשבון, אם אדם יגיד צ"ז קדישים, 16 קדישים ביום, אין יום שלם, אין לו גיהנום. אם אבא שלו לא היה צדיק, אני אגיד לשון מכובדת, כן? לא היה צדיק, יאמר עליו 16 קדישים ביום, זהו, כל היום לא נמצא בגיהנום. ככה הבין הגאון רב חיים פלאצ'י. והנה פתרון, הרשעים. מה הפתרון? כי קדישים. כל היום יגיד קדישים, ילך לכל פה, כל שם, אחרי הסדר, יגיד על ישראל פה, על ישראל שם, והנה, נמצא מדינה של גיהנום. אבל כבר מרן באבי עומר, העיר על חיים פלאצ'י, מחילה מכבוד תורתך. זה לא הכל כפשוטו כמו שאתה חושב. כל קדיש, שעה וחצי, תעשה חשבון, 24 שעות, אדם נמצא למדינה של גיהנום. המערך הוא כותב, הרב לא הביט את עצמו בקבלה. לא כתבו עליו המקובל האלוקי, וכו' וכו' וכו'. אבל לא היה כמו הרב, בקי בקבלה בצורה מיוחדת. תשאלו את המקובלים, תשאלו את הרב מוצפי ועוד חכמים מקובלים שיודעים קבלה, מתפעלים מאוד. אין דבר בקבלה שהרב לא ידע אותו. אחרי כמה שנים טובות, הרב למד חברותה עם הרב שרעבי במחנה יהודה, שער הכוונות. היו שם 3-4 יושבים שם. ישב שם חכם אברהם פתל, הסבא, אדמו מבז, שיבדל לחיים, הוא היה זינוקה עדיין צעיר, מרן האבא, עוד אחד אחד מנשה אחד, אני כנראה יושב איתם ביחד, יושבים יחד ולומדים קבלה. הרב מעיר על הפחיים פלאצ'י, מה, ככה אתה מבין? כל קדיש, שעה וחצי מגיהנום, יש דרגות בגיהנום. יש חזקה, 1,000 מעלות, 900 מעלות, זה יורד מדרגות של הגיהנום, זה הכוונה כל קדיש, לא לגמרי נמצא מגיהנום. יותר מזה, הרב מביא אחר כך עוד ספרי המקובלים, אני לא זוכר, מביא שרק קדיש התקבל. כמה שהתקבל? 3 שעות ביום. אז כמה יכול להיות? 4.5 שעות יכול לנצל. אבל כל היום כולו ינצל מדינה של גיהנום? תתקבל, זה מציל מדינה של גיהנום. אבל שאין כשאר הקדישים, לא מצילים. לא 1.5 שעות ולא 10 דקות, שום דבר. אז יש פה 2 סברות. סברה של המערכו, וסברה שהרב מביא בשם כמה מקובלים, שרק קדיש תתקבל. בכל אופן, זה מעלה. שהבן עולה להיות שליח ציבור, ברם מזכה הבא. בזכותו כל הציבור כולו עונה אמן, עונה בחור ברשמו. לכן, חשוב מאוד שאדם שתוך שנה יעלה להיות שליח ציבור. אבל, אם הוא מגמגם, בולע מילים, ויש כאלו, כולם יודעים, יש כאלו, אבא שלא עשה אותו יתום, לא עשה אותו שליח ציבור. דברים ידועים, כן? לכן, אם אדם לא יודע להתפלל טוב, בולע מילים, או שיש לו קול עורב, לא יודע לנגן טוב. באים ראש שנה, הציבור רוצה לשמוע בשבת, רוצה לשמוע מגינה עיובה, הוא הולך, מזייף, חולה ויורד, לא עושה את הכל בצורה מסודרת, שלא יעלה שליח ציבור. מה שאמרתי שליח ציבור, כשיודע להיות שליח ציבור, יודע, בבקשה, שיש שליח ציבור. יש שאלה בפוסקים, עכשיו ראש השנה, מחפשים שליח ציבור, נכון? הגבאים מחפשים תוקע, שמים כסף, מתמקחים, כמה לשלם. צריך בראש ובראשונה לחפש שליח ציבור ירא שמיים. מה הדין? בעל תשובה. אדם שהיה חילוני גמור, יש כאלו. אני מכיר תמיד חכם אחד, גבוה, שעד גיל 28 הוא אכל נחשים, לכן הוא גבוה, כאכל נחשים, כן. והיום הוא חושב תמיד חכם, יושב, כותב ספרים, אולם הוא חולק על מרן, השם מחזיר אותו בתשובה, אבל הוא בעל תשובה, היה חילוני גמור היה, ממש. האם בעל תשובה, אנחנו מקווים אותם, צריך לעודד אותם, לקרב אותם. אסור לאדם להזכיר לבעל תשובה עוונותיו הראשונים, אבל האם יכול להיות שליח ציבור, להעביר את התפילות של עם ישראל, של הקהל, הקדוש ברוך הוא, ראוי לכך או לא? הרי מיגש, לפני בערך 900 שנה, בתקופה של הריף, הרי מיגש כותב, בעל תשובה, אסור שיהיה שליח ציבור בתעניות ציבור. יש תעניות שקבלים עליהם הציבור, הכל צרה שלא תבוא. יש איזה איום של החיזבאללה, איום של החמאס, ככה משהו מעשי, יכולים לזרוק טילים, אז רוצים לזרוק תעני ציבור, או בצורת, אין גשם, והרבה זמן, כמה שנים אין גשם בצורת, אז רוצים תענית ציבור על הציבור, תענית על הציבור. בזה, בעל תשובה, לא יכול להיות שליח ציבור. אבל מה שאין כן, סתם, משך השנה כולה, יכול להיות שליח ציבור. זה כותב הרי מיגש. הרבי גאון, לפניו עוד היה, כבר כתב את זה מפורש, כתב את זה, שבעל תשובה יכול להיות שליח ציבור, חוץ מתעניות ציבור. יש שמדמים תעניות ציבור לראש השנה ביום הכיפורים. כשם שבתענית ציבור, בעל תשובה, לא יכול להיות שליח ציבור, ככה גם כן בראש השנה בכיפור. רבי יעקב ישראל אלגזי, בספרו שלמי ציבור, הוא כותב שפשט המנהג שמעלים בעל תשובה לשליח ציבור גם בראש השנה בכיפור. שנה תעניות ציבור, זה באמת לא. אם קובעים תענית ציבור על הגזרה שלא תבוא, בעל תשובה לא יעלה שליח ציבור. אבל שעקר ראש שנה וכיפור, כותב מארי אלגזי, כן יכול לעלות. הטור מביא בשם תשובת הרשב"א, לפני כ-700 שנה. הוא כותב שגם בשאר ימות השנה, בעל תשובה לא יעלה שליח ציבור. אפילו שהוא חזר בתשובה שלמה, הוא נהיה אברך, שקונה ולומד. אפילו אחי, אפילו בכל השנה כולה, כל שעקר ראש שנה כיפור, לא יהיה שליח. מביא בשם רבי שלמה לויה, זה הרש"ל, שהוא כותב, רק בתענית ציבור הלכה, כמו כשכותב רבי גאון, רבי גאון, רק תענית ציבור לא יש שליח ציבור, אבל בראש שנה כיפור כן יש שליח ציבור, זה כותב המגן אברהם בשם הרש"ל. לכן, הלכה למעשה, אם יש לנו הצעה של שליח ציבור, אחד שהוא בעל תשובה, הבעל תשובה אמיתי, אני מכיר בעלי תשובה קצת, לא הרבה, מכיר בעלי תשובה, שהם חזרו בתשובה והתלהבו, ואחר כך, תראו אותם, עושים, יש להם כיפה על הראש, אבל כל מיני עבירות שהם עושים, אתה מגיש אצלהם את החילוניות עדיין, אתה מגיש אצלהם. לא חזרו בתשובה באמת, רואים את זה. מעט, לא הרבה, אבל רואים את זה. אם זה בא תשובה אמיתי, בעיקר זה שמתבטא לחכמים, שומע לחכמים, קובע עתים לתורה, זה בא תשובה, מתפלל בציבור, בא תשובה אמיתי, יכול להיות שליח ציבור, גם בראש שנה ביום הכיפוריים. סומכים, ממש כתב המגן אברהם, בשם הרש"ל, על הרי מיגש, על הרבי גאון, הפוסקים שהזכרתי עכשיו, סומכים עליהם. יש בזה אריכות רבה מאוד, אני אמרתי את הדברים ככה בקיצור. יש שליח ציבור, שאבא שלו היה רשע גדול, אבל ברוך השם הוא צדיק גדול. האם יכול להיות שליח ציבור? או הפוך. יש שליח ציבור שהוא עצמו ככה ככה, יש לו כיפה בנית, יש לו, ואילו אבא שלו היה צדיק גדול, אבא שלו הוא בן צדיק, האם יכול להיות שליח ציבור? אבא שלו צדיק, מה אכפת לי שהוא ככה נהיה, שאלה תחשב בזה או לא. הטור בסימן נ"ג, זה הלכות שליח ציבור, הוא כותב בשם אביו הראש, אין לבחור שליח ציבור לפי ייחוס משפחתי, אבא שלו צדיק, סבא שלו היה מקובל גדול, הוא, לא, לא משנה, אפילו משפחה בזויה, אם הוא ירא שמיים, אם הוא צדיק, תיקח אותו שיהיה שליח ציבור. זה הרבה נפקא מינה. באים הרבה בעלי תשובה, שחזרו בתשובה בצעירותם, בילדותם חזרו בתשובה. ואבא שלהם, או הסבא שלהם, היה רשע גדול, משפחה בזויה. אפילו אחי, תיקח אותו שליח ציבור. הוא ירא שמיים, הוא בן תורה עכשיו, קובע עתים לתורה, קח אותו שליח ציבור. זה הראש. הרשל בתשובה, הוא מחלק בין להתפלל על עצמו ובין להתפלל על אחרים. להתפלל על עצמו, צדיק בן צדיק יותר עדיף. פה על אחרים, צדיק בן רשע יותר עדיף. שלום שלום לקרוב ולרחוק, אמר השם, מה זה? קרוב ורחוק זה מתפלל של הציבור. אבל שמתפלל לעצמו, צדיק בן צדיק. יש לסייע את הרשל, הוא לא מביא את זה, אבל סיוע פשוט. כתוב אצל יצחק אבינו, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. לכן אבות הקדושים, אברהם ויצחק, היו גם כן אצל יעקב אבינו, אצל רחל, לא היה להם ילדים. הקדוש ברוך הוא חיכה, שהתפללו. התפללו ואז נתן להם בנים. כתוב אצל יצחק, ויעתר לו השם. רש"י כותב במקום, ויעתר לו, לא ולא לה. לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק, יצחק בן אברהם, צדיק בן צדיק, לצדיק בן רשע. רבקה בת לבן הארמי, צדיק בן רשע. לא דומה תפילת צדיק בן צדיק. לכן ויעתר לו ולא לה. מה רואים מכאן? שתפילה של צדיק בן צדיק היא יותר חשובה. בא אליך שתי מועמדים להיות שליח ציבור. זה אבא שלו רשע. זה אבא שלו צדיק. לכאורה צריך לבחור צדיק מצדיק, שניהם שווים, כן, לא שיש ביניהם, שניהם יודעים מנגן, יודעים מקאמים, שניהם בסדר. אז זה צדיק מצדיק, זה צדיק בן רשע. מה אתה עדיף? לכאורה, לפי מה שאמרתי עכשיו, צדיק מצדיק, לכאורה יותר עדיף, אבל קשה על זה. כמרת תענית בדף קפה עמוד ב', מעשה ברבי לעזר, היה בצורת, וירד לפני הטבע, ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו. מיד התקדרו שמיים ברבים וירדו גשמי ברכה. דיברו העם, רנינו בתריו. אתה רואה, רבי עקיבא יותר גדול מרבי לעזר. אמר תפילה אחת, משפט אחד אמר, וירדו גשמים. זה רבי לעזר, 24 תפילות אמר, ולא התקבלו. יצתה בת קול ואמרה, ידעו שככה שהם דיברו, לא מפני שזה גדול מזה, אלא מפני שזה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו. זה רבי עקיבא, רבי עקיבא בן יוסף, הוא היה בן גרים, ואילו רבי לעזר, משפחה של חכמים היה, כל הדורות לפניו היו חכמים. לא דומה תפילה של צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע. לכן צדיק בן רשע יותר חשוב, הוא מתגבר על מידותיו. סבא שלו, אבא שלו היה גוי, והוא הלך והתגייר, זה, יש לו מעלה חשובה, כל המידות הרעות שהיה לו שבר אותם והצטרף לעם היהודי, לעם ישראל, לכן התפילה שלו יותר מתקבלת. לכן רבי עקיבא התקבלה התפילה שלו ולא רבי אליעזר. מה אתה רואים מכאן? צדיק בן רשע יותר חשוב מצדיק בן צדיק. זה קשה, ויעתר לו ולא ולא לה. ככה מקשה מחוכמת מנוח על השעס, יש חוכמת מנוח, ככה הוא מקשה מהגמרא שם. צריך לומר ככה הוא מתרץ, אבל אני מרחיב את זה יותר. הקנה מידה לקבלת תפילה של האדם, זה לא דווקא אם הוא שב ועוסק בתורה, אם הוא צדיק, זה העברה על המידות. אדם שמעביר על מידותיו. יש לו מידות טובות, יש לו בן אדם לחברו. הוא צדיק בדבר הזה. אם הוא צדיק בדבר הזה, התפילה שלו מתקבלת. מידה כנגד מידה. מגיע על האדם איזה עונש, הוא עשה הדבר, אבל הוא מעביר עמידותיו, אז הוא מעביר עמידותיו כביכול, מוותר לו על העונש שיהיה. זה הקנה מידה לקבלת תפילה. יש לזה כמה ראיות. יש מדרש בפתיחה דרכה, שם כתוב, בעת גלותם של ישראל, שנחרב את הבית הראשון, אז עצו לגלות, ואז אברהם אבינו הגיע לקדוש ברוך הוא, אלו בניי, ככה רוצים ככה לגלות, תראה מה עשיתי לך, מעקדה של יצחק אבינו, הייתי מוכן להקריב את בני לפני הקדוש ברוך הוא, תעשה למען זה, לא נענה. בא יצחק אבינו, הזכיר, פשט את צווארו על המזבח, היה ב-37, לא ילד קטן, יכל להתנגד, אבא שלו עקד אותו על המזבח, הוא קיבל, פשט צווארו, ששחטו אותו לקדוש ברוך הוא, מסיר את נפש לקדוש ברוך הוא, תעשה למען זה, יוצאים ככה לגלות, לא נענה. יעקב אבינו בא, כמה טרחתי לגדל את השבטיה, 12 שבטים, כתנגולת שמטפחת את ילדיה, את אפרוחיה. כמה טרחתי? תעשה למעני. לא נענה. בא משה רעיה מאמנה. בנו של עולם, כמה אני אמרתי, מחי נענה בספיחה שכתבת, קצת את נפשי של עם ישראל, אבל מה שהיה בחטא העגל, עוד כל מיני דברים. תעשה למעני. לא נענה. באה רחל ואמרה, תזכור, שהכנסתי צרתי לביתי, את לאה. ולא רק זה, שלא תתבייש, לא תהיה לשפיכות דמים, אמרתי לה את הסימנים. ואז שהיא אמרה לי את הסימנים ליעקב, הוא חשב שהיא באמת היא רחל. אם לא ידעת הסימנים, אתה מתביישת. אחרי שצרתי לי ביתי, אישה בדרך רוצה שבעלה יתייחס אליה, פתאום מביאה עוד איזו אישה, נצרתה לביתה, הנה, עברת עמידותיי. כן? כה אמר השם, מנעי קולך יבכי, מעינך מדמעה, כי יש שכר לפעולותך, אמר השם, נאום השם. שימו לב, אבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה היה מאמנה, באים מבקשים הקדוש ברוך הוא, הוא לא נענה הקדוש ברוך הוא, לא רצה לשמוע. רחל מזכירה לו שהעביר על מידותיה, הביאה הצהרתה לביתה, מעיני קודח בכי, שהבטחה לעתיד לבוא, שעם ישראל יצא חזר בחזרה לארצו, ויצא מהגלות. זה, רואים מכאן מה זה קנה מידה שקבלה תפילה, עברה על המידות. עוד, במדרש, בעיקר הבא, כתוב, מדרש תנחומה, בימיו של רבי תנחומה, היה עצירת גשמים. היו צריכים ישראל לגשמים. בא, רבי תנחומה גזר, תענית כל הציבור, יום אחד טענו, לא נענו. עוד הפעם, פעם ראשונה ופעם שנייה, עשו טענית, לא נענו, עדיין בצורת. פעם שלישית, קם רבי תנחומה ואמר להם, כל אחד ואחד ילך לביתו ויעשה איזה מצווה חשובה. אולי בזכות זה הקדוש ברוך הוא רחם עלינו ויפסק הבצורת. קם איש אחד, ולקח כל מה שהיה לו בתוך ביתו, לחלקו לעניים, מצא את גירושתו בדרך, ולקח את זה כמצווה, לחלק את זה לעניים. פגש את גירושתו, פנתה אליו, אמרה לו, תן צדקה לאותה אישה, שמיום שיצאה מביתך, לא ראתה שום טובה. תן צדקה, כמה שראה אותה כך, כל מה שהכין לעניים, כל הביא את זה לגירושתו, ואז התקדרו שמיים ועבים, וירד הגשם. כתוב שמה, שרבי תנחומה פנה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מה זה שהוא בשר ודם ואכזרי, שפעמים אדם מתאכזר, זה גרושתו, עשתה לו צרות, לא סתם גירש אותה, לא הייתה מזונותיה עליו, ולא יכולה לתת לה פרנסה, אבל הוא חמב עליה ונתן לה מזונות, אתה, אנחנו בניך, בני רחומיך, לא תרחם עלינו, ואז כדור שמה מביא וירד גשם. מה רואים מכאן? מעשה קטן. אחד שנתן את המעות לעניים שאסף, להביא את זה לגרושתו, זכות זה ידעו שמים. כל מה שעשו תפילות, רבי תנחומה, דור של תנאים ומוראים, שום דבר לא עזר, משהו קטן. עוד, בגמרא עבודה זרה בדף י"ח עמוד א', רבי יוסי בן קסמה, נפל למשכב, נהיה חולה. הלך רבי חנינה בתרדיון לבקר אותו. אמר לו, חנינה בני, חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זו, מן השמיים ימליכוה, החריבה את ביתנו, גלתה את כולנו. ואני שמעתי עליך, אתה מסתכן, הולך אוסף את האנשים ברבים, נותן שיעור בלוויין, נותן שיעור ברבים, יש גזרה שלא ימידו, תורה, אתה לא מפחד שירגו אותך, אמרו לו, מן השמיים ירחמו. אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? טוב, תגיד לי, מה אני לחיי העולם הבא? רבי יוסי בן קסמה, החולה, שואל את רבי חנינא בתרדיון, עכשיו תגיד לי, עכשיו, אני אזכה לחיי העולם הבא, הולך למות עכשיו, חולה. אמר לו, כלום מעשה בא לידך? יש איזה מעשה שספר לי שזכות זה... וכן, פעם אחת התחלף לי מעות של פורים, במעות של חולין, מעות של צדקה, נתנות לאביונים, מעות של חולין, נתתי הכל לצדקה. הרי אתה מזומן ובא לחיי העולם הבא. זה גמרא עבודה זרה י"ח, פלא פלאים. הוא מוסר את נפשו להרביץ תורה בעם ישראל. הוא אומר לו, איך אתה מוסר נפשך? אתה מסתכן, אולי ירגו אותך, פיקוח נפש. זה לא מספיק, כדי שיהיה לחיי העולם הבא. כלום מעשה בא לידך? מספר לו איזה מעשה קטן, ואז אומר לו, כן, אתה מזמן לחיי העולם הבא, שבועים. קנה מידה לקבלת תפילה, זה לא תלוי במעשים גדולים, בצדיק גדול, משהו קטן, גביר על המידות שלו, היה לו סכום גדול, לא תערב לו 100 שקל ו-100 שקל. סתמה סכום גדול, מעות פורים ומעות של חולין, נתת הכל לצדקה. וזה נבין עוד גמרא, שבת קנ"ו עמוד ב'. שמואל, האמורה, וחוזה בכוכבים, ישבו באיזה מקום, ועברו אנשים בפניהם. הנה עברו שתי אנשים. אומר החוזה בכוכבים, אתה רואה את הראשון, הוא יחזור. השני לא חוזר. הוא ימות בדרך, הולך לפנסה, אבל ימות בדרך. יבוא נחש, יהרוג אותו. נחש, זה שליח קדוש ברוך הוא, יהרוג אותו. אמר לו, אם הוא מזרע ישראל, אני בטוח, אין מזל לישראל. יש לו מעשה טוב, הוא ינצל. ישבו שם כמה זמן, זה חוזה בכוכבים, רואה דברים מדויקים, לא כמו הבבות של ימינו. זה הזמן הגמרא. אמר לו, זה ימות. מי אני אחרי כמה זמן? רואים את שתיהם חוזרים, עם עצים על הגב, חוזרים. קרא לו אותו אחד, בוא הנה, בוא הנה. זה שאמרו שימות. מה יש לך על הגב? אמר, עצים שחתכתי, בוא נמכור אותם בשביל העסקה. בוא נמכור אותם. תפתח אותם פה, פתח אותם פה, הוא נחש מת, תבטל ביניהם. אמר לו, תגיד לי, איזה מעשה טוב עשית היום? מה ניצלת ממוות? אמר לו, כל אחד מהפועלים מביא איתו אוכל, יושבים ואוכלים בשולחן. אחד הפועלים באותו יום, מרוב עניות, לא הביאו איתו אוכל. כולם לוקחים מפה, פורסים, מושים, אוכלים, זה מסכן, אין לו אוכל. מה עשיתי? לקחתי את המנה שלי, שמתי את זה לפניו, עשיתי עצמי כאילו אני לא הבאתי אוכל. ואני לוקח ממנו קצת קצת, נתתי לו לאכול. המעשה כזה קטן שעשית, שהלכת לבית את האוכל, שלא יתבייש, שלא יקחי, לפני כולם, כולם מביאים אוכל, הוא לא מביא אוכל, בושה, שלא יתבייש, עשית דבר כזה, בזכות זה ניצלת ממוות. לא ניצל ממחלה, לא ניצל מזה גזרה, דבר הכי חמור שיש, גזרה של מוות, מזה הוא ניצל, מעשה קטן. לכן, כשמחפשים שליח ציבור, צריך לחפש שליח ציבור בעל מידות. לא אדם שמבייש את זה.
הזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כוחה.
מנסה!